שלום לכולם, ערב טוב, סוף שבוע נעים, שבת שלום, מחר. אנחנו כאן אני חושב אחד השידורים המיוחדים שעשיתי פה במשך השלוש שנים האחרונות. אני יכול להגיד לכם שהיה פה הרבה סתרא ארכא, הרבה עיכובים, הרבה בעיות. השידור הזה התעכב והתעכב, ועדיין כשעבדתי עליו היום היו לי היסוסים וספקות, ואמרתי אולי נעשה משהו אחר, יותר קל, אולי לא ניכנס לנושא הכבד הזה, אולי זה גדול עליי, אולי נדחה. זה לא מספיק מושלם, וזה באמת לא מספיק מושלם, אבל בינינו זה אף פעם לא מספיק מושלם, זה נושא מאוד גדול ומורכב. אבל אני למדתי בתקופה האחרונה, שנה וחצי, שנתיים האחרונות, שכל מה שקשה לי ואני מתגבר עליו יוצא לטובה. אני מתפלל בעזרת השם שהשידור הזה יצא לטובה, ובעזרת השם שנזכה כולנו לראות במהרה את משיח בן דוד, אליהו הנביא, שמושך אותו, ואת גאולת ישראל וגאולת העולם כולו. אנחנו נדבר היום על הנושא הדרמטי ביותר בתנ"ך ובחיים שלנו היום, בעקבות משיח. מי זה משיח? מה זה משיח? מה קורה? למה? איך אני נכנס פתאום לנושא כזה בתוך כל מה שעובר אלינו? מי שעוקב אחריי יודע שאני עוסק בזה כבר לא מעט זמן. כולי אפשר להגיד בתוך זה מבוקר ועד לילה. בקשר עם המון המון אנשים טובים, חלקם רבנים גדולים, ובאמת, אני יכול להגיד לכם שהתחלתי לעסוק בזה, ולאט לאט גיליתי שיותר ויותר רבנים, כולל הרב אורי זוהר וכולל רבנים גדולים מפה ובעולם, כולם בדעה ובתובנות שאנחנו כאן בימים אלה בעקבות משיח. אגב, כל אחד מאיתנו רואה את זה בזווית אחרת, אבל אני אדבר על הזוויות שלי, על מה שכתוב בנבואות, איך אני מפרש אותם, איך אני רואה אותם. אני חושב שרובכם תראו שאני במקום הנכון ובניתוח הנכון, ובעזרת השם שבאמת הדברים יקרו לטובה. יש לי איתי פה שופר, ואני לא אתקע היום בשופר. אני לאחרונה למדתי לתקוע בשופר, ואני תוקע בהזדמנויות שונות. שמח שאני יכול סוף סוף לתקוע, לקח לי הרבה זמן עד שלמדתי. השופר פה מהווה מעין השראה. יכולתי לתקוע פה בשופר, אבל זה פחות מתאים. אבל זה בהחלט השראה, זה לוקח אותי למקום ולחיבור שאני מחפש בשידור הזה. אז תודה לכולכם שאתם איתי כאן בשידור. למי שלא יודע ולא ראה אותי בימים האחרונים, נחסמתי שוב. הפעם השלישית נראה לי, אולי הרביעית אפילו. ובפעמיים האחרונות, או שלוש פעמים האחרונות, זה ל-30 יום, שזה מטורף. אני אגיד לכם למה נחסמתי בפעמיים האחרונות, כי זה מאוד מעניין. בפעם הקודמת נחסמתי כי פרסמתי כתבה שהייתה בארצות הברית על האיברמקטין, כתרופה מדהימה, שעובדת ומצילה רבים, שבעצם בכתבה דובר על זה שחולה במצב קשה, רצו לתת לה את האיברמקטין, משרד הבריאות בארצות הברית התנגד, עם הפאוצ'י, הפקקט הזה, הערב רב הזה, ובצו בית משפט, צו עשה מה שנקרא, נתנו לה את התרופה והיא הבריר, באופן לא מפתיע. את התרופה הזאת של האיברמקטין הבירו להודו, ושם גם כן נראו ניסים ונפלאות. המון, המון אנשים שחלו הבריאו ושיפר את מצבם. כל מה שעשיתי זה שיתפתי את הכתבה, ואמרתי אם יש לנו תרופה, אגב, יש הרבה יותר מתרופה אחת, אבל אם יש תרופה שעובדת וללא תופעות לוואי, מי לעזאזל צריך את החיסונים האלה? זאת הייתה החסימה הקודמת. אני גאה בפוסט הזה, אני גאה בלהפיץ את האמת, ואני רוצה להגיד לצוקרברג, תקפוץ לי 1,000 פעם. אתה ערב רב, כולך שחור, אתה חושך, ואנחנו ננצח אותך. החסימה האחרונה נעשתה כי כתבתי שוב את האמת המדויקת. כתבתי שגם ממשלת ישראל, וגם משרד הבריאות, ממש לא צריכים להסתכל בעין רעה לדוקטור מנגלה, כי הוא עשה ניסויים ביהודים לטובת האנושות, והם עושים ניסויים ביהודים לטובת האנושות. למי שלא יודע, זה לא רק החיסון הזה של פייזר, שזה ניסוי רפואי והגדול ביותר בעולם, היה ניסוי בתינוקות שלנו, גם בבן שלי, עם החיסון הפגום, והיה ניסוי באנטרקס לחיילי צהל, והיה ניסוי של פוליו, בערים מרוחקות יותר וקטנות יותר, היו ניסויים בבני אדם, ובישראל העבירו חוק שבעצם פיזר את ועידת הלסינקי שהייתה פה, שמותר לעשות ניסויים בבני אדם, לא להאמין שבישראל, תחת פיקודו של ליצמן עם הכיפה השחורה, ומנכ״ל משרד הבריאות סימנטוב, משה סימנטוב, המנכ״ל הקודם, העבירו בעצם חוקים שאפשר לעשות ניסויים בבני אדם, וועידת הלסינקי בעצם התפטרה ופוזרה. זאת הקדמה, והיא דווקא מאוד מאוד רלוונטית שתבינו, ואנחנו נתחיל בשידור, בנושא שלנו של עקבות משיח, שתכף תבינו את החיבור לכל ההקדמה הזאת שעשיתי. כמו שראיתם, הסיבה באמת מצחיקה, אבל הכל לטובה, הכל ממש לטובה. אז אנחנו מדברים היום על עקבות משיח, נבואות אחרית הימים. כמו שאתם יודעים, ובטח שמעתם, יש נבואות ולא מעט של נביאים גדולים, שניתנו לפני אלפי שנים, ומדברים, וזה כתוב באופן מאוד מאוד ברור, שהניבוי הוא על אחרית הימים. גם של יחזקאל וגם של ירמיהו ונביאים נוספים, ואפילו של, איך קראו לו, עם החמור, תכף אני אזכור, בלעם, נבואה של בלעם שניסה בעצם לקלל את ישראל פעם אחרי פעם, ובעצם בסופו של דבר יוצא מברך, כי מי ששם לו את המילים בפה זה הקדוש ברוך הוא, וגם שם ניתנה נבואה לאחרית הימים. הנבואות של אחרית הימים, להבדיל מנבואות רבות אחרות, מתייחסות, וזה כתוב שם באופן מפורש, לאחרית הימים. למי שלא יודע, ואנחנו תכף נדבר על זה, אנחנו באחרית הימים, אנחנו הדור האחרון, לא רק אני אומר, אומרים זה רבים וגדולים נוספים, רבנים גדולים, ויש פה הרבה הגדרות למה שנקרא דור אחרון, אחרית הימים, אנחנו נדבר על זה כרגע בהמשך, וחשוב מאוד לדבר, חשוב להבין, ואז באמת יהיה לנו הרבה יותר קל לעכל את כל הטירוף שקורה פה. הנה, התחלנו בשיקופיות. יש פה את מסכת ברייתא. יש פה בעצם ברייתא בסוף מסכת סוטה שמדברת, ותכף אני אסביר ואפרט, מדברת על, על מה שיקרה באחרית הימים, מה שנקרא בימים שלנו בעקבות משיחה, עקבי דמשיחה או בעקבות משיח. לפני שבעצם נתחיל בזה, אני רוצה להגיד לכם שיש הרבה דיבורים על משיח, משיח בן דוד, יבוא עם חמור, יבוא בלי חמור, מתי יבוא וכו'. אז רק לעשות סדר בדברים, המשיח לפי דברי הנבואות יהיה בעצם צאצא של דוד המלך, ליתר דיוק צאצא של שלמה, מבין הבנים שלו צאצא של שלמה המלך. מכל עם ישראל והשבטים בימים אלה אנחנו בעצם לא יודעים להגדיר מי מתוכנו משבט בנימין ומי ממנשה ומי מדן, כל אחד לאיזה שבט הוא היה שייך, חוץ מהשבטים של לוי וכהן, שהם כל אחד נושא את המשפחה שלו, ובעצם אנחנו יודעים שהם קשורים לאותם שבטים. ואחד מתוכנו הוא משבט מסוים, שבו גם אפשר לומר שהוא צאצא של דוד ושל שלמה המלך. הוא לא יודע שהוא כזה, מאוד סביר להניח שהוא עדיין לא יודע שהוא בכלל המשיח. הוא אחד מתוכנו, בשר ודם, כנראה שיש לו תכונות מאוד מאוד טובות, הקדוש ברוך הוא רואה כליות ולב, הוא רואה את המחשבות שלנו, אבל יותר מהכל, מעבר לזה שהוא בן אדם טוב וראוי, הוא צאצא, אחד מהצאצאים של דוד המלך, של שלמה המלך, לפי הנבואות, אתם יודעים שירמיהו עלה השמיימה בסערה, הוא הנביא היחידי שלא מת, לא נקבר, ובעצם הוא הולך עם אלישע הנביא, שמתעקש ללוות אותו, ומבקש ממנו גם להתנבא אחריו, ובעצם זוכה. אליהו הנביא בעצם מתנה פה את הדברים, לא אומר לו בעצמו, הוא אומר לו, אם יקרה כך וכך אתה תהיה הנביא, וזה באמת מה שקורה. אלישע מתנבא אחרי דוד המלך, אחרי אליהו הנביא, וגם קבוצה של מתנבאים שלומדים נבואה, נקלעו למקום, והם בעצמם רואים גם את אליהו עולה בסערה השמיימה, במרכבות הסוסים, באש, ואני כל מה שאלתי את עצמי הרבה שנים, מה פשר אליהו הנביא, ולמה הוא עולה בסערה השמיימה, למה הוא לא נפטר כמו כל האחרים, ולמה בפסח אנחנו מחכים לו, שיבוא, משאירים כיסא וכוס, ודלת פתוחה, אז אנחנו באמת היום יודעים לקשור את הכל ולהבין שבעצם אליהו הנביא הוא ימשוך, הוא יבוא לפה, הוא ימשוך את דוד למלך, זה לא בדיוק דוד, זה הצאצא של דוד המלך, ימשוך אותו למלך, את המלכים בימים ההם משכו בשמן, גם אגב את בית המקדש וגם את אוהל מועד, משכה בשמן את הדבר לקדוש, ככה עשו בכלי המקדש, וככה עשו גם במלאכים, ואליהו הנביא יבוא וימשוך את הצאצא של דוד המלך, שיהיה משיח על ישראל, ומשיח על כל העולם כולו, ושופט את כל העולם כולו, מכאן ועד עולם. כשזה יקרה, ואנחנו תכף נדבר על הכל, איך זה יקרה ומה יקרה, אז אנחנו בעזרת השם נהיה בימים טובים, ימים שבהחלט יחפרו, על כל מה שעבר עלינו, על כל הימים הקשים שעברנו, ולצערי עוד נעבור. ועכשיו אנחנו יכולים לקרוא את הברייתא בסוף מסכת סוטה, שבעצם מדברת על הסימנים של עקבות משיח, ובואו נקרא אותם. בעקבות משיח חוץ באיזגי, אני תכף אסביר את הכל, ויוקר יאמיר, הגפן תיתן פריה, ויין ביין ביוקר, ומלכות תהפך למינות, ואין תוכחת, בית ועד יהיה לזנות, והגליל יחרב, ננסה להסביר את זה, והגבלן ישום, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו, וחוכמות סופרים תשרח, וירחת ימעשו, והאמת תהיה נעדרת, נדבר על זה, נערים פני זקנים ילבינו, בן מנובל מנבל אב, בת קמה באימה, קלה בחמותה, אוהבי איש אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו, ועל מה יש לנו לשען על אבינו שבשמיים. אז יש לנו פה עכשיו את אותה מסכת, את אותה ברייתא, במסכת סוטה, שבעצם מפרטת לנו את כל התנאים לעקבות משיח. אתם רואים שרשי באמת גם מתייחס לזה, שבאמת עקבות משיח, הוא מפרש שבסוף הגלות, ואנחנו בסוף הגלות הרביעית, בעקבות ביאת משיח, ואנחנו עכשיו נפרט את הסימנים, שבעצם מסבירים לכולנו את מה שקורה פה, ולמה אנחנו מאמינים, רבים וטובים מאמינים, רבים מהרבנים הגדולים, שאנחנו פה בעקבות משיח. אז הנושא של חוץ באיזגה, מדבר על זה שאנחנו בימים שבהם החוצפה תתגבר. החוצפה תהיה כזאת שהיא כאילו, שאתם יודעים, החוצפה היא פשוט, היא מביכה. היא גורמת לכולנו להצטמרר, זאת אומרת, היא כזאת ש... היא כזאת שהיא מביכה אותנו וגורמת לנו לחוסר נעימות מאוד מאוד גדול, ובתקופה שלנו, וזה מפורט בהמשך, חוץ באיזגה, זאת אומרת, החוצפה תגיע לממדים כאלה, ואנחנו רואים אותה. אנחנו רואים את החוצפה בלשקר, את החוצפה בלהציג את השקר כאמת ואת האמת כשקר, את החוצפה בלהציג אנשים מרושעים, כאילו שהם אנשים טובים, חוצפה בלעשות מעשים, מעשה נבלה, חוצפה להתנהל בצורה מחפירה ושקרית, זה חוצפה, כי זה לא ייתכן שהם יעיזו להתנהג בצורה כזאת, לדבר בצורה כזאת, לשקר בצורה כזאת. זה חוצפה יסגה, ואנחנו בימים כאלה. אני בטוח שכולכם תסכימו, כולכם תחשבו על הימים האלה ותבינו, שאנחנו רואים פה חוצפה יסגה ברמה המביכה ביותר, הגדולה ביותר, המטומטמת ביותר. אי אפשר להכיל אותה. אתם יודעים, אני מדברים איתי עשרות אנשים ביום, שמנסים לעכל את הימים האלה, ואומרים לי, תקשיב, מה קורה פה? אני לא מבינה מה קורה פה, אני לא מבין מה קורה פה, אני לא מבין כאילו איך קוראים דברים כאלה. וזה בדיוק חוץ פייסג, זה בדיוק זה שקשה לנו להבין ולהכיל את התנהגות המנובלת, המרושעת, המטופשת והחשוכה הזאת. ויוקר יאמיר, אנחנו כולנו רואים, וכולנו דיברנו על זה בשידורים ובכל מיני מקומות, שבשנים האחרונות ובמיוחד בתקופה האחרונה, אנחנו רואים שאפילו מוצרים שמיוצרים בישראל יקרים בארץ יותר משהם יקרים בחול. דברים שמיוצרים פה וצריכים להיות משונעים לחול עם עלויות הובלה ועם עלויות תיווך ואמורים להיות בהגדרה הרבה יותר יקרים מפה, פה הם הרבה יותר יקרים. ממקומות כמו אנגליה וארצות הברית ואירופה בכלל. וזה יוקר יאמיר. זה חוצפה, דיברנו על חוצפה יסגה. זה חוצפה שחברות ישראליות מרשות לעצמם. לייצר מוצרים פה ולגבות מחיר הרבה יותר יקר מאותם מוצרים שכשמגיעות לחול זה אחרי הרבה הרבה עלויות של הובלה ותיווך. ויש הרבה אנשי תיווך בדרך, זה אמור לעלות הרבה הרבה יותר, ועדיין המחיר בארץ הרבה יותר יקר, וזה חוצפה ברמה שאין כדוגמתה. במדינות שמרוויחות הרבה יותר כסף מאיתנו, אנחנו משלמים הרבה יותר על מוצרים שמיוצרים פה. כשמוצרים מיוצרים בחול, אז אפשר איכשהו להגיד, תקשיבו, בכל זאת עליות הובלה ותיווך, פערי תיווך וכאלה, אבל פה זה באמת חוצפה, כמו שאמרנו, חוץ פייסגה. הגפן תיתן פירייה, והיין יהיה ביוקר. זה תיאור שהוא בעצם לא מתייחס רק ליין כמוצר, מתייחס לכלל המוצרים. שבעצם יש לנו פה, גם בגפן, אבל גם בכל דבר, יש לנו פה באמת שפע. שפע של פירות וירקות, הרבה מוצרים שמיוצרים פה ואמורים להיות מכיוון שהם בשפע באופן טבעי ואפילו כלכלי זולים, אבל הם לא. אנחנו יודעים שחקלאי מוכר את המלפפונים שלו בשקל ומשהו לקילו, והמלפפונים נמכרים לפעמים ב10 שקלים, ב11 שקלים אפילו ביותר, ואתה אומר, מה? אותו דבר עגבניות? ועוד ועוד כהנה וכהנה מוצרים. ואתה אומר, זה לא יכול להיות. למה הבן אדם שעמל ויזע, ומוציא באמת את כל מרצו, ועונו, ועושה הכל כדי שתגדל פה סחורה בישראל, הוא מרוויח שקל ומשהו לקילו, והמתווכים שבדרך, הרשעים שבדרך, מרוויחים את רוב הכסף. ונניח שלא היינו יודעים את זה, אבל אנחנו יודעים את זה. ונניח שהממשלה לא הייתה יודעת, והיא יודעת את זה. החקלאי שמתאמץ ומשקיע וצריך להתפרנס בכבוד, מרוויח גרושים. אנחנו שצריכים, הרבה אנשים שחיים על גבול, המון אנשים חיים פה בעוני ובקושי כלכלי, אנחנו שמורים לקנות כצרכנים במחיר זול, משלמים יקר, ומי מרוויחים? הרשעים. את כל פער התיווך, אלה שלא עושים כלום, הם רק משנים את הציוד ממקום למקום, וגוזרים את הקופון, היקר הזה. במדינה מתוקנת, הדבר הזה המתוקן בככה. אבל אנחנו במקום של ממשלה רשאית, חוץ פייסגי, אנחנו במקום שנפרט עליו בהמשך, הכי חשוך שיכול להיות. והמקום החשוך והמרושע הזה, מכבדים את הנבלות. אף אחד לא מתקן כלום. אף אחד לא רוצה לתקן כלום. וזה בדיוק מה שכתוב, ובדיוק מה שקורה פה, הגפן תיתן פריה, יהיה פה שפע, ועדיין היין יהיה ביוקר. חוץ פה יסגה. ומלכות תהפך למינות. למינים ולרשעים אל תהי תקווה, כתוב בתפילה, שתפילת 18. המינות זה אומר שהמלכות, מי שמנהלים פה בעצם את המדינה, מי שמחזיקים במושכות, ראש הממשלה, שרים, חברי כנסת, ראשי ערים בישראל, כל מיני בכירים פה במגזר הציבורי, נשיא המדינה, המלכות תהפך למינות, האנשים שעומדים פה ומנהלים את המדינה, הם כופרים. בנט, תסלח לי, כפר עליך, סלח לי. אני לא הראשון שאומר וגם לא האחרון. לא הראשון ולא האחרון. לא יודע מה עושה לך הכיפה על הראש. אין לי מושג מה היא עושה שם. אין לי מושג. אין לי מושג. ועוד כמוך, רבים בכנסת שיש להם כיפה סרוגה וכיפה שחורה, מה עושה הכיפה שם? איזה קישוט? או אולי צביעות, כדי להציג אתכם כאנשים טובים או נאורים. המלכות תהפך למינות. רוב האנשים, הרוב המוחלם, המושלם, באמת, אני חושב אולי כולם, שמנהלים פה את המדינה, הם ערב רב, נפרט על זה בהמשך, ערב רב, סיטרה ארחה, לא משלנו. לא משלנו. אם אתה רואה את השידור הזה, בנט, כפרה עליך, אני שלם עם עצמי. לגמרי. אתה, וכל השרים, וכל חברי הכנסת, וזה מתבטא בכל הרמות, לא בדבר אחד קטן, בכל הרמות. אז המלכות תהפך למינות, המלכות או ההנהגה של הארץ לפני ביאת המשיח, בעקבות משיח, תהיה כזאת של כופרים. כופרים באמונה, כופרים בשם, כופרים בדרך ארץ, כופרים ביושר, כופרים באמת, כופרים בטוב הלב. כופרים באמת החשובה, כופרים בבריאות החשובה, כופרים בכל, כופרים מינות. ואין תוכחת. אין אפילו מי שיקום בתוך הרשעים האלה. ופה אני רומז פה למערכת המשפט הקלוקלת, הבזויה, הנמוכה והשפלה, שגם זה כתוב בהמשך ותראו, שהגיע לשיא השפלות. וזה לא רק בגלל ששופטת היא זונה. סליחו לי על הביטוי, זה גם מהתנך. שופטת היא זונה. שופטת נהיית שופטת בזה שהיא שוכבת. ורק תתארו לעצמכם, זה קצה הקרחון. אגב, תקפצו לי כל מערכת המשפט. תקפצו לי. נוח לי מה שאני מדבר. נוח לי לגמרי. כי אני מדבר אמת. תקפצו לי. אתם רשאים. ואתם מונעים מבצע, ואתם לא ישרים, ואתם לא שופטים משפט אמת. אתם חבורה של בובות, רשעים שמונעים על ידי הכסף. זאת נתנה את הסקס תמורת להיות שופט, וכמה אתם נתתם? כי במקום של רשעים, שנותנים משהו, שוחד, כדי להתמנות כשופטים, מה נתנו השופטים האחרים? איך הם הפכו לשופטים? ומי מהשופטים בכלל קשור לדרך ארץ, קשור לאמונה, קשור לבורא? מי מהם? מעל בית המשפט העליון בישראל יש את הפירמידה. כולנו יודעים מה זה. נגמרו המשחקים. וכל מי שפנה אליכם לבגץ, וראה איך אתם מתייחסים, ומה אתם עונים, וכל מי שראה את מערכת המשפט, וכל מי ששמע את עורכי הדין, חוזרים על הריטואל הזה. נדמה לי שהם נדים את זה בכלל בבית ספר משפטי. ואמרו לי את זה אלף פעם. אל תחפש צדק בבית המשפט. מה אני אחפש שם? נייר טואלט? שמפו? פלאפל? אם לא נחפש צדק בבית המשפט, מה נחפש? אין תוכחת. אין לאן לפנות. מי? אם הממשלה מושחתת ברמות היסוד, אז היינו אמורים לפנות לבגץ. שיגן עלינו, שישפוט משפט אמת. אין דין ואין דיין. היינו אמורים לפנות להאג, בית המשפט הבינלאומי, שיבוא ויגיד שהממשלה הרשאית הזאת עוברת על קוד נירנברג. כופה, תהליך רפואי של חיסון, שזה ממש לא חיסון. שהוא ניסוי לכל דבר, ויותר גרוע מחיסון. זה ניסוי שמוגדר כבר עם ועדה כניסוי, ובטכנולוגיה שמעולם לא השתמשו בה. אף אחד לא יודע מה יקרה פה. ואנשים נופלים פה כמו זבובים, והם קופים את זה. וכתוב בקוד נירנברג, שנקבע בעקבות ניסויי מנגל ביהודים, שאף אחד בעולם כולו לא יוכל לעשות ניסוי רפואי על אף אדם. לא בכפייה, ולא במתן שוחד, לא באיום כספי, ולא באיום על פרנסה, ולא באיום על זכויות, ולא בשום דבר שנקרא תו ירוק, סלש, האמת העבודה משחררת. זה בדיוק הקופירייטר, הנבלה, שכתב העבודה משחררת בכניסה לגטו. זה אותו קופירייטר שכתב תו ירוק. הם קראו זה בהתחלה דרכון ירוק, ואחרי זה אמרו, אולי, אוי, אוי, דרכון, קצת מפחיד, בוא נהפוך את זה למשהו יותר יפה. תו ירוק. מה הקשר בין תו ירוק לבין שלילת זכויות אזרחים? מה הקשר בין גטו עם עוני ומחלות ובית כלא שסוגר את כל היהודים במקום אחד, בלי אוכל, בלי תנאים, מעביד אותם בפרך, הורג אותם, רוצח אותם, שוחט אותם, בין זה לבין עבודה משחררת. אותו דבר. אותו דבר. מי שיש לו בעיה עם זה, שיקפוץ לי. אנחנו פה כדי להגיד את האמת, ורק את האמת. לא מתרגשים מאף אחד, לא סופרים אף אחד. נגמרו המשחקים. ואתם תראו מה יקרה בקרוב. אז אמרנו אין תוכחת, אין למי לפנות, אין על מי להישען, רק על הקדוש ברוך הוא. בית ועד יהיה לזנות. זה פחות או יותר אותו דבר. הזנות היא מקום שעושים במחשכים, עושים בדלתות סגורות, זה לא משהו של לצאת איתו החוצה. ואנחנו מגיעים לימים שהשחיתות כל כך גדולה, שהיא בריש גלי, היא בחוצות, היא פה. היא בחוץ. היא מגעילה. היא גורמת לבחילה. והיא שם בגדול, בלי במחשכים. השחיתות והעוול בבתי המשפט ובממשלה ובערים בישראל ובכל ההתנהלות הזאת שנקראת תו ירוק. משרד הבריאות, כל נעשה פה בחוץ, לא בחדרי חדרים, בחוץ. כל העוול והשקר והנזק, כאן. לא בחדרי חדרים. וזאת הכוונה, בית ועד יהיה לזנות. והגליל יחרב, פה אנחנו בבעיה, לא יודעים בדיוק מה הכוונה. אנחנו יודעים, ואני אדבר על זה בהמשך, שיהיה פה מלחמת גוג ומגוג בהמשך, ושהרעה תבוא מצפון, אנחנו יודעים ונדבר על זה, ומאוד יכול להיות שזה יהיה קשור, או שזה קשור לרעידת אדמה שתהיה פה ותהרוג את כל העמים שיבואו ללחם בנו. אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק מה הפרשנות של הגליל לחרב, והגבלן נישום מתקשר לאותו רעיון בדיוק, אומרים שזה, והגולה נישום, זאת אומרת שהבית מתחלפת בוו בעצם, וזאת טעות, והגולה נישום, זאת אומרת שהגולן יחרב ויארס, אני לא יודע להגיד בקטע הזה. יכול להיות שזה מה שיקרה בסופו של דבר. אנחנו לא יודעים להגיד. זה לא אומר אגב שאנשים ימותו שם, או, זאת אומרת, יכול להיות שהם פשוט יבינו שקורה פה משהו לא טוב, והתרחקו משם, כי אנחנו יודעים, וזה כתוב ביחזקאל באופן מפורט, שכשיהיה פה מלחמת גוג ומגוג, זאת אומרת, גוג מלך מגוג וכל אומות העולם יבואו להילחם בנו, להם יקרו דברים ולנו לא יקרה כלום. לניצוץ האלוקי, לעם ישראל, לא יקרה שום דבר. אז אנחנו יכולים להיות רגועים, אולי הגליל יחרב, אבל האנשים עצמם לא יקרה להם כלום. ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. האנשים שבאמת, אנשי האמת, שינסו להגיד את האמת, ונסו לדבר על האמת, ולהפיץ את האמת, הם ינסו בכל מקום, אבל אף אחד לא יקשיב להם. הם יחשבו, הנה וההמשך, 10:9, וחוכמות סופרים תסרח. זאת אומרת, אנשים שכבר אומרים את האמת, אפילו המומחים שאומרים את האמת, וכל בן אדם שהוא איש של אמת שמפיץ את האמת, הוא, אפילו 11 מתחבר ל-10 ול-9, ויראה חטא עם אסו. האנשים שנלחמים על האמת, שיראים חטא, שהם נגד כל הדבר הרע שקורה פה, נגד השקרים ונגד הפגיעה בזכויות של אנשים, ונגד כל השקרים של משרד הבריאות, הם ימעשו, זאת אומרת, הם יחשבו כפסיכים, כעזועים, בפני כל. ולמה? משום שכל הערב רב, שמחזיק באחרית הימים, בכל עתיני השלטון, הערב רב מגיע בימי אחרית הימים, לעמדות הכי בחירות, והכי חזקות, והם יעשו את הדברים הכי רשעים, אנחנו רואים את זה. יהיה להם קל מאוד לצבוע את כולנו, איך אמר בנט, הערב רב, הוא אמר, אתם תת מקלע. אתם מפיצים את הנגיף כמו תת מקלע. בן אדם מרושע וטיפש עומד בראש ממשלת ישראל. בן אדם שמעיז לומר שאנשים יסתכסכו בין המחוסנים ללא לא מחוסנים, עומד בראש ממשלת ישראל. עלוב, עלוב נפש. קטן קומה וקטן מוח. זה מה שהוא אמר. אז האנשים האלה שמחזיקים בעתיני השלטון ובכל מוסדות המדיה למיניהם, נורא קל להם להפוך אותנו, את אנשי האמת, לנרדפים, מוקים, לכאורה עזועים, יראה החטא עם אסו. חוכמת סופרים תסרח. כל האמת עצמה תראה כמעוותת. כל האמת תראה כשקר. ואנחנו מגיעים לפואנטה הכי גדולה. והאמת תהיה נעדרת. שימו לב. לחוזק ולעוצמה של המשפט הזה. כמה זה רלוונטי? כמה זה כאן? כמה זה מטורף? האמת תהיה נעדרת. אנחנו לא מבינים. אנחנו לא מבינים. איך הם מעיזים, חוץ פעיזגה, איך הם מעיזים לשקר בפה פעור, לשקר ככה. עולה רזי ברקאי לשידור רדיו מול סמנכלית בית חולים אסותא. אומר לה, כל החולים קשים, הם לא מחוסנים. הוא אומר לה, כל החולים קשים, הם לא מחוסנים בהקדמה שלו. היא אומרת, אני חייבת לתקן אותך. רוב החולים קשים הם מחוסנים. וזה נאמר לא רק שם, זה נאמר בהמון מקומות. ומה הם מפרסמים לנו פעם אחרי פעם? האמת תהיה נהדרת. שרוב המחוסנים, רוב הלא מחוסנים, הם החולים קשה. איך יכול להיות שתי אמיתות? איך יכול להיות אמת ושקר בו זמנית? רק במקום שבו ערב רב מחזיק בכל ערוצי התקשורת, מחזיק בכל מוסדות השלטון. איך אמרנו? המלכות תהפך למינות. האנשים החזקים פה, מרמת ראש ממשלה, שרים, חברי כנסת, ערוצי התקשורת, ערוצי השקר, מפרסמים חופשי את השקר. חוץ פעיזגה, חופשי. ואנחנו לא מבינים, אנחנו לא מצליחים להבין, איך אתם משקרים ככה? מה? חוצפה איזגה. אין גבול לחוצפה. אין גבול לשקר. האמת תהיה נהדרת. כולנו לא הצלחנו להכיל את מה שקורה פה, והנה. ואתם תבינו בהמשך פה, שהתכלית של כל הדבר הזה, של כל הקושי שכולנו עוברים, התכלית, היא לבדל את עם ישראל מהערב רב. לזקק את עם ישראל, את השליש שהוא עם ישראל, אגב גם פה וגם בכל העולם, את האנשים הטובים מהאנשים הרעים, מהערב רב. אגב, אולי אני אקדים ואומר מילה לערב רב, לפני שאנחנו ממשיכים. ערב רב הם אנשים שנצמדו למשה כבר ביציאת מצרים, לא יהודים, שאמרו, אנחנו רוצים, תקשיב, אנחנו, נראה לנו טוב, רוצים להיות יהודים ביחד איתכם, רוצים לצאת איתכם ממצרים. והם נצמדו, משה הסכים, זה נראה לו בסדר גמור, הוא הסכים ונצמדו לעם ישראל, וכבר, כבר תוך 40 יום, שאנחנו במתן תורה, עם ישראל שראה את כל הניסים, בכל מקום מצרים, ואת פרו וכל חילו טובעים בים סוף, ונוערים בים סוף. אתם יודעים שעם ישראל מאוד מאוד פחד מפרו, זה היה הצבא החזק ביותר בעולם. מרכבות וסוסים וחיילים, ובאמת כוח רוחני גדול. לראות אותם טובעים בים סוף. מבחינת עם ישראל זה היה באמת לראות את הנס הכי גדול בעולם. ועם ישראל שראה את כל הניסים האלה, ואת מכות מצרים, עומד מול הר סיני. משה עלה לקבל את התורה, 40 יום והוא בושש לבוא. בתוך 40 יום, הערב רב האלה, שהם תפוח רקוב בסל התפוחים, מצליחים לשכנע את עם ישראל שהוא לא יבוא, ואין מה לעשות, צריכים לייצר עגל, עגל הזהב, להשתחוות אליו. אתם יודעים שבני ישראל כשהם יצאו ממצרים, אז משה אומר להם, לכו תיקחו, תשאילו מהמצרים, סמלות שיהיה לכם בגדים לדרך, וגם זהב, וכל התכלית של הדבר זה את הסמלות שיהיה להם לדרך, וזהב לבנות את אוהל מועד ואת בית המקדש, והקדוש ברוך הוא מחשף את המצרים, גורם למצרים לתת להם בשמחה ובחיוך את הבגדים, את הסמלות ואת הזהב. והנה הערב רב לוקח את הזהב שמטרתו קודש, ותוך שניות הופך את זה לחטא הגדול ביותר שהיה, ולמכת סטירת לחי נוראה למשה ולקדוש ברוך הוא, שאת העם שהוציא ממצרים כרגע, לגאול אותם בייסורים מעבדים לבני חורין, הם כבר משתחווים לפסל. זה הערב רב, הוא ממשיך להתעמד אלינו, ממשיך ללוות אותנו, והיום הוא מגיע לשיא שלו. הרבה מהאנשים שאתם רואים מסביבכם, שנראים כמונו, לבושים כמונו, מדברים עברית כמונו, היו אותנו אולי בצבא אפילו. אולי עשינו חוגגים חגים כמונו. ממש נראים אחד מאיתנו. אי אפשר להבחין. עם ערב רב. נדמה לי שזה בפרשנות פה בהמשך, אני יכול להגיד לכם שערב רב, במה שאני אמרתי, ונראה לי שזה גם מופיע בפרשנות, הם אנשים שהם, אין להם לא חוכמה בינה ודעת, לא שכל להבחין שהחיסון טוב או לא טוב, אבל גם לא נשמה ולב לבוא ולהגיד, זה שהתחסנו, ניחה. אבל אנחנו גם לא מסכימים שהאחים שלנו, שעד לפני רגע היו איתנו בצבא, בעבודה, אחים שלנו, חלק מאיתנו, יחטפו כאלה מכות מצרים בגזרות פרעו, שיגזלו להם את החופש ואת החירות, את היכולת לאכול במסעדה, ללכת לבית מלון, לטוס בחול, ללכת לשמחות, לחגוג עם המשפחה שמחה. ערב רב, ערב רב. מלמעלה ועד למטה. שני שליש של ערב רב. זה ערב רב. ואנחנו ממשיכים. נערים פני זקנים ילבינו, אנחנו רואים בכל הנושא של חוץ פעיסגה, שבאמת אנחנו במקום שאף אחד לא מכבד, זאת אומרת אנחנו במקום של פייסבוק ושל שיימינג ושל מעליבים אחד את השני ויורדים נמוך, אף אחד לא מכבד אף אחד, לא צעירים מבוגרים ולא שום דבר, עלוב ונמוך. זקנים יעמדו מפני קטנים, במקום שהקטנים יעמדו בפני הזקנים, הזקנים יעמדו בפני הקטנים. בן מנבל אב, בת כמה באימה, קלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו. כמה דיברו איתי אנשים על זה שבתוך הבית, בתוך המשפחה, הם מנודים, ומתייחסים אליהם כפסיכים, אומרים להם, למה אתם לא מתחסנים? ואומרים להם, אל תבואו, אל תבואו, אתם לא מחוסנים, אל תבואו. משפחה, קרובה, אויבי איש, אנשי ביתו, אויבי איש, אנשי ביתו, הבית שלו, שהמקום כאילו שאמור להיות המגן שלו, המקום הכי מוגן, אויבי איש, אנשי ביתו, לא נתפס, לא מתעכל, אבל זה מה שאנחנו, זה הימים שאנחנו עוברים. שימו לב, כל הסימנים האלה קורים עכשיו, כל הסימנים שצועקים, עקבות משיח. אויבי איש, אנשי ביתו, אמרנו, פני הדור כפני הכלב, דיברנו על זה, כאילו, אתם יודעים שמתייחסים אל הכלב כמי שגר במלונה, כמי שבאמת מסכן, למרות שהיום אנחנו רואים שכלבים, היום עדיף להיות כבר כלבים, על, זאת אומרת, בני אדם לפעמים נמצאים במקום שכלב הרבה יותר מטופח בכלב של עשירים, במשפחות עשירות, מקבל טיפולים מפנקים ואוכל עשיר וקורת בית מפנקת, והמון המון דברים שלפעמים עניים לא מגיעים לזה בכלל. אז באמת מטורף. הבן אינו מתבייש מאביו, שוב מתקשה לכל הדברים האחרים, שאין כבוד לאנשים, אין כבוד לזולת ואין כבוד לאבא, שזה המשענת של התורה. כתוב, תכבדו את ההורים, תאריכו ימים, חד משמעית. זה הכתוב מתוך הקדוש ברוך הוא דברי השם. ואין לנו על מה להישען, אלא לבינו שבשמיים. אז אנחנו רגע, הלכנו אחור בטעות ונתקדם. טוב, אין טעם, פה כבר דיברתי על כל הפירוש של כל ה... רגע. בסדר. מכתב אליהו חלק ג' עמוד 217, מאז חורבן הבית הולך וגדל כוח הגאווה של המלכות הרביעית בגלות זו האסתר והחושך, שבאו בעתיו של חטא האדם הראשון, הולכים וגדלים ההשקפות החומריות. שימו לב, ההשקפות החומריות, זה נכתב לפני 50 שנה על ידי הרב דרסלר נדמה לי, והוא מדבר על זה שבאמת, תראו איך החומר משפיע על הדור שלנו. ההשקפות החומריות מתגברות ומאפילות על הרוחניות, אנשים נמצאים במקום של רדיפה אחרי החומר, רדיפה אחרי הכסף, הרוחניות יורדת למתחת לאדמה, המדע מתפתח מדור לדור ומתרבות האפשרויות לניצול העולם לתועלת האדם. אתם יודעים שאנחנו הגענו למקום, ואני אדבר על זה, דיברתי על זה באחד השידורים, שהם היום הטכנולוגיה והרפואה כל כך התקדמו, שהם יודעים היום לשנות את ה-DNA. אנחנו מאמינים שב-RNA ששמו בחיסון הם שינו לאנשים את ה-DNA, ה-DNA שלא תתבלבלו מגיע מהקדוש ברוך הוא. הם שינו לנו את ה-DNA, יש להם יכולת היום לשנות את ה-DNA לבן אדם, לחיות ולצמחים, ולהרוס את כל הבריאה, להרוס את כל מה שברא הקדוש ברוך הוא. זה רצונו של השטן, שפועל פה באמצעות אנשים רשעים, וזה בדיוק מה שמדובר פה. תראו, לפני 50 שנה, אפילו יותר, אני חושב שזה אפילו 150 שנה, שמדבר על מה שיקרה פה באמת, האדם מתרבה, זאת אומרת, הגאווה מתרבה, ובן אדם מרגיש כאילו שהוא הכל יכול. וזה בדיוק מה שקורה פה בחיסונים, תשימו לב. הרי מה המלחמה פה? מה, תנסו להבין. האנשים האלה שדוחפים את החיסונים, גם חברות התרופות, וכל האנשים שדוחפים, שימו לב אליהם, מישהו שם יש לו אמונה בשם? הרי מה הם אומרים? הקדוש ברוך הוא יצר אתכם פגומים. החיסונים שלנו יצילו אתכם. הקדוש ברוך הוא לא מושלם. אנחנו מושלמים. אנחנו נתקן את הקדוש ברוך הוא. ונהפוך. האמת היחידה שהקדוש ברוך הוא יצרנו פה מערכת מושלמת. מערכת חיסונית מושלמת, שיודעת להתמודד עם כל המחלות, ויודעת לשדרג את עצמה ממחלה למחלה, ולהיות יעילה, וכל מה שהם עושים עם כל החיסונים, זה פוגעים, במיוחד בחיסון הזה, פוגעים במערכת החיסונית, פוגעים ביצירה של הקדוש ברוך הוא, פוגעים ב-DNA של הקדוש ברוך הוא, זה מלחמה של אור בחושך, אנחנו האור והם החושך, הם האנשים שבאו וחושבים שהם, דיברנו על מגדל בבל, מה ניסה האדם? להגיד לקדוש ברוך הוא, אני יותר ממך, אני אבנה מגדל ואני אגיע לשמיים. זה בדיוק מה שמנסים לעשות פה, להגיד אנחנו יותר מהקדוש ברוך הוא, אנחנו יותר ממנו, תחפשו שם אנשים, לא נדבר על רבנים שאיבדו את הדרך והם ערב רב, אבל אנשים שם, בתוך האלה שמקדמים את כל החיסונים, שהם אנשי אמונה, לא תמצאו, ערב רב. אז עליונות כוח האדם הולכות ומציפות את כל העולם, והם מרגישים שהם חזקים על הקדוש ברוך, חזקים על האמונה, וזה באמת מה שקורה פה. סוף גלות היא התקופה הקרויה בפי חז"ל עקבות דמשיחה, ואז גלות השכינה תהיה תחת יד חצופי ישראל. דיברנו על זה שזה חוץ פעיזגה, שהם נשמות ערב רב, ערב רב שבישראל הם המלאקים, כמו שכתוב בזוהר, במובן שם שבערב רב ישנם כוחות של חמש אומות, ראשי תיבות נגרה, העיקר שבהם הוא החמישי, בראשי תיבות האלה זה עין, העמלק, שהוא הרוב של הערב רב, השלטון של העם הקדוש נמסר בידי ערב רב, אמרנו מנהיגות של מינות, מלכות, תהפך למינות, זאת אומרת מלכות של כופרים, הערב רב שהם רישה דעמה קדישה בגלותה בתראה שנאמר, היו צריה לראש, כמו שכתוב ברעייד מימנה, זאת אומרת, האנשים שעומדים מעלינו, הם יהיו האנשים הרשעים, זה הפירוש. בזמן הדגלותי כל ממן, דאומין, דאלמה וערב רב, התמן בהון, היו צריה לראש הוויה, שלא כמו שדיברנו, צריה ודאי אינו אינון ערב רב, שעליהו תמר, צריך הסוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד. אתם רואים שכל שרי ישראל וכל הפוליטיקה מסריחה משוחד, מגעילה משוחד, כל ראשי העיר וכל מי שעומדים פה בכל מקומות של בית המשפט, כל מי שעומד פה בהנהגה, ואפילו בראשי משרד הבריאות, וראשי ערוצי התקשורת, הם אנשים שהם רוטפי בצע. וכתוב, כולו אוהב שוחד, אוהביה שלו, אילין עשו וישמל ובשין ממנן דיינון, כולו בשלווה באותרה, וישראל דוחקה בעניותה. ישראל, עניים, שימו לב כמה עניים יש פה. דיברנו על, 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 על הנכים, שלא מקבלים אפילו את השכר המינימלי, ואין להם שום יכולת להתפרנס. דיברנו על, על, כמות העניים בישראל, שהיא מטורפת, ודיברנו על, 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 ניצולי שואה, שהם עניים. תראו מה קורה פה. ישראל עניים, ישראל דוחקה דעניותה, והם, ובגין דביא לאלמה, כד התבלו ברבוביה, הם מתערבבים בינינו, ולא הבנו בכלל שהם חלק מאיתנו, והם הרוב, הם שני שליש כמו שאמרנו, והם יושבים בעתיני השלטון, הם מרוויחים את הכסף הגדול, הם מרוויחים ולוקחים מהשוחד, הם הרשעים, שני שליש, יושבים ומנהלים פה את המדינה, הם מעלינו, ואנחנו הקטנים, חלקנו גם עניים מאוד. כאשר מביא הקדוש ברוך הוא את האדם, למצב שיסודות חיי העולם הזה התמוטטו, השלווה תתערר, חיי הפרט יהפכו לחיי דאגה, פחד ואיסורים, שימו להם מה קורה לנו כרגע, אנחנו כולנו בדאגה, פחד, איסורים, כל העולם כולו יעמוד תחת אימת, הרס וחורבן, שימו לב, ומייצרים לנו פייק מגפה, אבל התחושה היא, מעבר לפייק מגפה, שיש קריסה כלכלית עולמית, שכאילו מרוב הבלגן שהם עושים פה, כל העולם יקרוס גם כלכלית, וגם מבחינת החיסונים שלהם שגורמים פה למוות ולחולי, יש תחושה של פחד, הרס וחורבן. אז התגלה לעיני כל שהתרברבותו של האדם וגאוותו על ההתקדמותו, על ההתקדמות בכיבוש הבריאה, כי בכל מביאים רק לאבדון. כשהתייאש האדם מלהשיג רצונותיו ותאוותיו, אז התגלה אורו של משיח, במקום הכי חשוך, הכי מגיל, הכי רקוב. כשהתייאש האדם מלהשיג רצונותיו ותאוותיו, אז התגלה אורו של משיח, ותראה ירידתה וחורבנה של מלכות, אדום, ערב רב, לעיני כל. כי רק על ידי השגת ביטול ואפסות העולם הזה, מסוגלים בני אדם להתרומם ולראות במבט רוחני, ותתבטל מלכות אדום ואז יתגלה אורו של משיח. שימו לב שבכל פעם שבני ישראל מקבלים את הגאולה, כל פעם, וגאולה הקודמת הייתה גאולת מצרים, יש לנו מצב שבני ישראל במצב הקשה ביותר. עבדים לפרעה, 400 שנה אנחנו במצרים, אנחנו במקום הנמוך ביותר. אנחנו מוקים, ואנחנו בעוני רב, ומתאכזרים בנו, כמו שמתאכזרים אלינו כיום. זה עצוב, זה עצוב שבן אדם נכה, בא להיכנס למסעדה במשפחה שלו, ואומרים לו, סטופ, תו ירוק. והוא נאלץ לאכול עם המשפחה שלו בגשם בחוץ. זה ערב רב ברמה העמלקית הגדולה ביותר של אותו בעל מסעדה, של אותם מטופשים מרושעים שמכבדים את התו הירוק, שמכבדים את הרשעות הזאת. אבל כמו במצרים, כשהרשעות מגיעה לסיעה, שבני ישראל במצב הכי חשוך, הכי קשה, אז מגיע משיח בן דוד. אז מגיע משה ומשה את ישראל. אז יגיע משיח בן דוד והתגלה אורו של משיח. וכל המצב החשוך הזה יש לו תכלית להביא את האור. כי רק מהמצב החשוך ביותר, כמו שכתוב פה ויהיה כתוב גם בהמשך, רק ממנו מגיע משיח. רק ממנו זה עובר לאור אמיתי. מהמצב הרקוב והחשוך ביותר. אנחנו שם. אם מישהו לא הבין. כל הוויה חדשה היא הפסד ההוויה הראשונה, ולפיכך הוא הגורם שיעדר הוויה בעולם קודם שיתגלה המשיח, עד שיהיה כן הפסד הוויה הראשונה. זאת אומרת, כדי שתהיה פה הוויה ראשונה, כדי שיהיה פה גאולת ישראל, צריכה להימחק כליל, להגיע למקום השפל והמחוק ביותר, כל הוויה הראשונה, כל מה שקורה פה, להגיע למקום הרקוב ביותר, אז יתחלף הכל. רק אז, מהמקום החשוך הזה. קודם שיבוא המשיח, ראוי שיהיה נמצא הפסד גמור, כיוון שהוויה חדה היא כמו עולם חדש, וכדי שיהיה עולם חדש, חייב להתבטל לעולם הראשון. להתבטל לעולם הראשון. לא יכול לבוא אחד בתוכו. כמו שבני ישראל עצו ממצרים, בוטלה מצרים, בוטלה העבדות, בוטל החיים בקרב הגועל נפש הזה של הרי הם היו בדיוק הפוך מהיהודים, הם היו במקום החשוך ביותר המצרים. אז כל החושך הזה, כל המקום הזה הרקוב שבני ישראל חיו בו, הכל מתבטל והם יוצאים מחושך לאור, ממקום שמתבטל, מצרים נהרסת למקום של אור, למקום של בני חורין, למקום של קבלת התורה ממשיח, מהקדוש ברוך הוא, על ידי משה. תראו איזה אור גדול, וזה בדיוק אותו דבר. כדי שתבוא ההוויה החדשה, צריך להיות הפסד גמור, גמור של ההוויה הקודמת. ישעיהו פרק ב' פסוקים ד' ז', 140 שנה לפני חורבן בית ראשון. ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וכיתתו חרבותם לעתים, וכניתתויים למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, לא ילמדו את מלחמה, בית יעקב לכו ונלכה באור אדוני, כי נטשת עמך בית יעקב, כי מלאו מקדם וענני כפלישתים, בלדי נוחים יספיקו, ותמלא ארצו כסף וזהב, ואין קצה לאוצרותיו, ותמלא ארצו סוסים, ואין קצה למרכבותיו. אנחנו תכף נגיע לזה בהמשך. בסופו של דבר, זאת התכלית של כל מה שקורה פה. כשאנחנו מדברים על עקבות המשיח, עקבות משיחה, עקבות משיח, אנחנו מדברים על סף הגאולה, סף פה של משיח, וזה באמת מה שיקרה בהמשך, שבעצם כל הגויים יגיעו לפה ויהיה פה אור גדול. הוא בא במערות צרים ובמחלות אפר מפני פחד אדוני ומהדר גאונו בקומו לערוץ האדם, בימים הוא ישליך האדם את אלילי כספו, את אלילי זהבות, אשר עשו לו להשתחוות, לחפור פרות ולעטלפים ולבור בנקרות הצרים ובסעפי הסלעים מפני פחד אדוני ומהדר גאונו בקומו לערוץ הארץ, חידלו לכם מן האדם שנשמע באופו כי במה נחשבו. הנבואה פה, התוכחה פה, שבעצם כשמגיע הקדוש ברוך הוא, שימו לב מה קורה כאן, אנחנו במקום של ערב רב. הערב רב, שהוא שני שליש מתוכנו ומתוך העולם כולו, גורם לכולנו להיות במקום של כסף. הערצה של הכסף, הערצה של המבוטל, של הכלום. מדברים על אלילי כספו, אלילי זהב, אנשים פה מעריצים, אלילים, זמרים, הנוער, במקום להריץ את האנשים הגדולים באמת, את האנשים הקדושים, את האנשים המדויקים, את האנשים, אנשי הרוח הגדולים, שאלה אנשים להריץ, הם מעריצים את האלילים, הם מעריצים את הכסף, הם מעריצים את האנשים שמפורסמים, אנשים, יש להם, איך זה נקרא, אתם יודעים, כל הנושא הזה של הערוצים החברתיים למיניהם, אינסטגרם וכל הדברים האלה, כולם מעריצים את האנשים שיש להם מאות אלפי עוקדים ומיליוני עוקבים, הילדים שלנו מעריצים אותם ועוקבים אחריהם, שבעצם תשימו לב, האנשים האלה הם כלום, הם אפר ואפר. אז בן אדם שר שירים, או בן אדם עשה איזה משהו מצחיק ברשת והופך לאליל. אנשים שהם הבל אבלים, הם כלום. העולם כולו השתחווה לאלילים, העולם כולו הריץ את הכסף ואת הכוח. ובגאולה הזאת יעזבו כולם, גם אנחנו, וגם כל אומות העולם, את כל מי שהם הריצו ויבינו, שאין אמת אחת מלבד הקדוש ברוך הוא, וכולם יבואו לפה, ויאמינו בקדוש ברוך הוא, יאמינו בדבר היחידי שהוא אמת, יבינו שהכל זה תפל, הכל זה עלוב, הכל זה סתם, הכל זה לא אמיתי, אמת אחת יש, וכולם, גם אנחנו וגם כל העולם כולו, נהיה במקום הזה. רש"י מפרש את זה, חילו לכם מן האדם שלא לשמוע לעולם המתאים אתכם מאחרי ולהשתחוות למעשה הדב, שזה בעצם כל ההטעיה הזאת, שאנחנו מגדלים פה דור, גם הילדות שלי, אני מוכרח להודות, אנחנו מגדלים פה דור שלא לומדים להעריך את הדבר החשוב, ולומדים להעריך את התפל. כי הרשתות החברותיות האלה, הם גם הטלוויזיה, גורמים להם לא להיות במקום הנכון, לא להיות במקום הנקי, לא להיות במקום של להריץ את הנכון, הם מריצים את התפל. ואנחנו חייבים לתקן את זה, וזה מה שיקרה פה, בעזרת השם, בימות המשיח. כי הנה האדון, אדוני צבאות, מסיר מירושלים ומיהודה, משען ומשענה, כל משען לחם וכל משען מים, גיבור ואיש מלחמה, שופט ונביא, בקסם וזקן, שר חמישים ונשוא פנים, ויועץ חכם חרשים ונבון לחש, ונתתי נערים שריהם ותעלולים ימשלו בם, ונגע עם איש באיש ברעהו, ירבו הנער בזקן והנקלה בנכבד. רש"י, ונתתי נערים שריהם, כאילו אלו בני אדם המנוערים מן המצוות, ותעלולים ימשלו בם, ליצני בני אדם הם מתעוללים ומבזים אותם. כל האנשים האלה שאנחנו מעריצים אותם, אנחנו חושבים שהם גיבורי הדור, גיבורי תרבות, הם כלום. הם כלום, זה חוזר על עצמו, אנחנו מעריצים אותם, והילדים מעריצים אותם, וכולנו במין איזה בלבול אחד גדול. ירבו הזקן בנער ונקלה בנכבד, כפשוטו ומדרשו, יבוא מי שחמורות דומות עליו כקלות, וירב במי שהקלות דומות עליו ככבדות. הנה אני מסתיר את הטקסט, יראה חטא עם אסו. זאת אומרת, כמו שאמרנו, אנחנו במקום שאנשים שמדברים את האמת, שרוטפים את האמת, נראים לא טוב, מתעללים בהם, מבזים אותם, וזה מקום שהוא ממש לפני הגאולה עצמה. כי תפוס איש באחיו בית אביו, סמלה לך קצין תהיה לנו, והמכשלה הזאת תהיה תחת ידיך, יישא ביום ההוא למור, לא יהיה חובש בביתי אין לחם ואין סמלה, לא תסמני קצין עם, כי כשלה ירושלים ויהודה נפל, כי לשונם ומעלליהם אל אדוני למרות עיני כבודו, הכרת פניהם ענתה בם וחטאתם כסדום, יגידו לו כחדו, אוי לנפשם כי יגבלו להם רעה. אנחנו מדברים, המטאפורה פה על בית אביו, סימנה לך קצין תהיה לנו, על זה שגם כשנמנה פה ונחפש פה למנות אנשים, שיהיו לנו למושלים טובים, יהיו לנו לראשי ערים טובים, לשופטים טובים, אנחנו בעצם ממנים אנשים שאין בהם כלום, שהם כל כך עלובים, שהמינוי עצמו נכשל עוד לפני שהוא התחיל. המכשלה הזאת תחת ידיך, זאת אומרת, בפעם שאנחנו כבר ממנים אותם, זה כבר נכשל, אין אנשים טובים וצדיקים, כבר אין לנו אנשים טובים שם ברמה של המינויים האלה, זה באמת כשל, עוד לפני שהדבר הזה בכלל התחיל, מראש, הכישלון הידוע מראש. סוף גלות זו היא הקורא בפני חז"ל עקבות המשיחה שבה חוץ באיסגה, דיברנו על זה, אז גלות השכינה היא תחת חצופי ישראל, ערב רב עם המלאכים, דיברנו על זה, לא צריך להגיד, לפרש עוד פעם. רגע. עלינו לברר את עניין הגלות, ואנחנו מצאים לפני כל הסמלים שמסו לנו חזר, חז"ל, דורנו זה דור של עקבות משיחה, אנחנו עומדים בפני ביאת גואל צדק, והפסד גדול הוא אם לא נלמד להבין את דרכי הנהגת שמיים שבימינו. אתם יודעים שאנחנו מצווים לחשוב על משיח, לצפות למשיח. זה 13 העיקרים של אמונה בקדוש ברוך הוא, שמבדילה אותנו מן התועים, ואנחנו צריכים להאמין ולדעת, ואנחנו צריכים להבין מה קורה פה כדי לפעול נכון. וזה התכלית של השידור הזה. כי אם לא נלמד להבין את דרכי הנהגת שמיים שבימינו, ולא נדע להעריך נכונה את חובת השעה המוטלת עלינו, הננו רואים שיהודים רבים מתכנסים בארץ, בארץ ישראל, בטל כאן שיעבוד העמים, והארץ נותנת פירותיה, אך מאידך גיסה אנחנו רואים שמתקיים חוץ פעיסגה, מה שדיברנו בעריכות, פורקי עול מלכות שמיים מושלים בכיפה, דיברנו על המושלים שהם מינות, מלכות של המינות, של הכופרים, אך יש להבין כל זה, יישוב ארץ ישראל ושלטון יהודי בא, בלי שלטון תורה, ומה הוא עניין חוץ פעיסגה בסוף הגלות, זאת אומרת, אנחנו מבינים ששום דבר פה לא יצליח, ולא יביא לשום מקום טוב, אם לא יהיו דרכי השם ודרכי האמונה, ודיברנו על זה, המלכות שהיא רשעות בימי משיח, כשהמלכות עצמה היא מינות, היא מלכות של אנשים שלא מאמינים בשם, מלכות של כופרים, אז אנחנו בדיוק במקום ההפוך, ובדיוק במקום שמרחיק את הגאולה, אבל בסופו של דבר גם יביא אותה כשהכל פה באמת נרכב ברמה הגדולה ביותר. בכוח גאוותם ושלטונם מנסים הם להשפיע, השולטים, המושלים, בהשקפות מאות, אפיקורסיות של כוחי ועוצם ידי, הם מובילים את ישראל למחשבות שאם הצלחנו פה לנצח, זה כוחי ועוצם ידי, זאת אומרת בעקבות זה שיש לנו צבא חזק, צבא הגנה לישראל, ולא בעקבות הקדוש ברוך הוא והאמונה שלנו, שהוא בעצם זה שמושיע אותנו ומציל אותנו מהמחלות ומהמלחמות, הוא זה שקובע את כל ההצלחה פה. הם מובילים אותנו, השלטון, המינות הזה, הכופר הזה, למחשבות לא נכונות, לתובנות לא נכונות, ולמקום ששופטי בגץ, אף אחד מהם לא מאמין בקדוש ברוך הוא, אף אחד מהם לא מחובר לדרך הנכונה ולאמת עצמם, והם מובילים את כל העם מלמעלה ועד למטה למאוס בדרך השם. ועוד יותר מזה, ראינו כולנו בפייק מגפה הזאת, איך הם מפרסמים וזה לא רק הדבר הזה, יש עוד הרבה פרסומים של ערוצי השקר, ערוצי הפייק ניוז, שמפרסמים שהאנשים מבני ברק לא מתחסנים, והם מדביקים את כולנו, והם מבחינה כלכלית האנשים שהם טפילים, והם גורמים פה למצב שאנשים שמאמינים, אנשים שהם הולכים בדרכי השם, הם מוקצה והם שליליים, והם גורמים לשנאה בתוך עם ישראל. אנשים הטלוויזיה גורמת למשטיפת מוח, גם הטלוויזיה וגם הרדיו וגם העיתונות, למחשבות שליליות, מחשבות של שנאה, שנאת אחים, וזה הדבר הנורא פה, והם מתגאים במה שהם עושים, הם מתגאים בזה שהם חושבים שהם פה הכוח שהקדוש ברוך הוא והדרך הזאת היא פסה, היא ישן, היא לא רלוונטית, אנחנו, וצבא הגנה לישראל, והמדע בישראל, אנחנו אנשים, אנחנו חזקים, אנחנו, בכוחי ועוצם ידים שנקרא. הם מתחזקים באמונתם ואינם זזים מהשקפת התורה. זאת אומרת, האנשים הטובים מתחזקים באמונתם, אינם זזים מהשקפת התורה, וחזל כמלא נימה מתמסרים לגמרי לעבודה פנימית שבתורה, ובטלה וירת שמיים אשר יזכו לגאולה שלמה. פה בעצם מדובר, אני מדייק את זה, גם לאנשים שמאמינים בדרך השם, וגם לאנשים שמאמינים שדרך השם היא לא להתחסן. דרך השם היא ללכת בדרכי השם, דרך השם היא לא לפגוע בזכויות של בני ישראל, דרך השם היא לא להתעלל בבני ישראל, דרך השם היא לא לקפות על אנשים חיסונים וניסויים בבני אדם. והאנשים האלה שהולכים בדרך השם, ומחזיקים בחוזק, באמת, ובדרך הזאת, שלא להתחסן, שללכת בדרך האמת, הם מוקים ונרדפים, ועוברים איסורים קשים, של הסטרחה, של הערב רב של השלטון, והם דבקים ככל שמקים אותו, ככל שעם ישראל מוקה, כן ירבה וכן יפרוץ. וככה גם אנחנו מתחזקים באמונה, והרשעים האלה חושבים שהם באו לנו לבתים, ויגידו לנו, זה טוב, זה בריא, ויפרסמו לנו, כל מיני קשקושים וקשקושים, יצליחו לגרום לבן אדם שרואה וחי את האמת, להאמין בשקר שלהם. לא יהיה. ככל שיקו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, ככה עם ישראל במצרים, וככה גם אנחנו פה. כי רבו פשענו נגדך, וחטאותינו ענתה בנו, כשפענו איתנו, ובנותינו ידעו פשע וככה שבאדוני, וסוג מאחר אלוהינו דבר עושק ושרה, ערוב ויגום מלב, דברי שקר והשג אחור, משפט וצדקה מרחוק תעמוד, כי קשה ברחוב אמת, נכחה ולא תוכל לבוא ותהי, האמת נעדרת, זוכים, דיברנו בתחילת על הסימנים של משיח, ושר מרע משתולל, וירא אדוני וירא בעיניו כי אין משפט. דרך השם מותקפת, אנשי השם מותקפים, אנשי האמת מותקפים, וזה באמת המקום שבו אנחנו ממש בסף הגאולה. אוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור, או לחושך שמים מר למתוק ומתוק למר. אוי לחכמים, אוי חכמים ביניהם ונגד פניהם נבנים. אומר הרד"ק, הם כאילו שמים חושף לאור, כיוון שלא יבדילו בשכל מהותו ומאורה, הרי הם כמו שלא יבדילו בחושים. זה באמת מדבר פה על התקופה שלנו, תשימו לב, איך אנחנו מדברים על האמת, ואיך אנשים שמציגים את החיסונים כבריאים וטובים, וזה שהחיסונים... זאת אומרת, כל מה שאמת פה בעצם מוצג כשקר בצורה מאוד מאוד גסה, וכל מה ששקר מוצג באמת בצורה מאוד מאוד בוטה וחוצפנית, וזה בדיוק מה שקורה פה, ומדובר עליו בישעיה, שזה מה שיקרה פה בימי המשיח, חוץ באיסגה, והם יציגו בצורה מאוד מאוד מנובלת את החושך לאור, את האור לחושך, והאנשים האלה שטועים ומתווכחים איתם, לא מצליחים לראות את האמת. הם לא מצליחים לראות את האמת. הם נלחמים איתנו ומתווכחים איתנו. שהדבר הנורא הזה, שנקרא חיסונים, שברור לכל שזה ניסוי, וברור לכל שאנשים נפגעים פה, מתווכחים שזאת האמת, ומתאבדים עליהם, על השקר, כביכול שהוא האמת. לא מוכנים לוותר, לא מוכנים לפתוח את האוזניים, לפתוח את הלב, לפתוח את העיניים ולראות את האמת. אמר בי חמה בן חנינה, אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזלה מישראל, שנאמר וקראת הזלזלים במזמרות, וכתיב בתריה, בית היובל שי לאדוני צבאות עם ממשך ומורת. אמר זהירי, אמר רבי חנינה, אין בן דוד בא עד שיחלו גסי הרוח מישראל, שנאמר כי אסיר מקרבך על איזה גאוותך, וכתיב וישרתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם אדוני. שימו לב, דיברנו על זה שהעם ישראל עצמו, חלק מהם, חלק לא מבוטל מהם, עם עני ודל, אבל הם מאמינים בשם מכל מאודם, ומאמינים בדרך האמת, ומוכנים להתאבד עליה ולהילחם עליה. ולעומת זאת, החוטים והחוצפנים הם באמת מעכבים את המשיח. השופטים ששופטים שקר, השוטרים הרשעים, כל אלה מעכבים את המשיח. אין בן דוד בא עד שיחולו, תראו פה מה כתוב, עד שיחלו יעלמו כל השופטים והשוטרים מישראל, שנאמר ואשיב ידי עליך ואצרוף קבור סיגיך וכו', ואשיב השופטיך כבראשונה, להשיב את השופטים האמיתיים, לא שופטי הרשע והשקר, שופטים האמיתיים כבראשונה, וזה חלק מתפילת 18 שאנחנו מתפללים כל יום. הרמב״ם שוב מדבר על זה שהרמב״ם הרי שהוא היה גם רופא, ולא רק גאון גדול בתורה, מדבר על זה, על אנשים שאנחנו רואים אותם מולנו, שאנחנו לא מבינים, לא מבינים, איך בן אדם אינטליגנט, פרופסור, משכיל, בכיר, לא מצליח לראות את האמת, מפה כל כך הרבה, כל כך הרבה סימנים עולים, כל כך הרבה אמת מוצפת, כל כך הרבה אורות צבעוניים מולכם, ואתם לא רואים את האמת. וזו מין, איך שמגדיר את זה הרמב״ם, זו מין מחלה. כך שיש בני אדם שנפשותיהם חולות, הם לא מצליחים לראות את האמת. והם אפילו לא מבינים שהם לא רואים את האמת, כי בן אדם שרואה שהוא טועה, ילך אצל חכמים, אצל מרפים, ויתרפא. יבין את הדרך שהוא טעה בה. הם אפילו לא מבינים שהם רואים את האמת, שהם מכבדים ומריצים את השקר ולא רואים את האמת, אז הם גם לא ילכו להתרפא. כי הם אומרים, אתם המטומטמים, אתם השיקורים, אתם המטופשים, אתם האזויים, אז הם לא יתרפאו לעולם. הם מחזיקים בכוח בשקר. שוב, דבר עמוק מאוד, זאת אומרת שמבינים שבאמת משיח יושב במדינת אדום, פה מדובר על זה, זאת אומרת, זה דבר חשוב האמת שנקרא אולי, שהדבר עמוק מאוד, שכתוב שמשיח, דיברנו על זה שהגאולה הזאת משולה מאוד לגאולה הקודמת ממצרים, ומשיח יושב במדינת אדום, דבר גדול מאוד, וזאת הסיבה למה נתגלה משה רבנו עליו השלום, בבית פרו, במקום הכי תמה, בית פרו, והכל רמזו במה שאמר, והוציא אש מתוכך, כי יצירת הקדוש ברוך הוא נמשלת באש, לדקות האש תצא מתוך דבר החול, ושורף הכל, שורף את הכל, וכל דבר שיש בו מדרגה פנימית, הוא יוצר מתוך הדבר שהוא חיצון לו, ככה משה רבנו בבית פרו, להיות יוצאת מהמדרגה הקדושה, האלוהית, שהיה למשה מתוך דבר החומרי, זאת אומרת, משה נמצא במקום הכי תמה, הכי אפל, ואמרנו שבמקום הכי עלוב, הכי פתטי, הכי מסכן, הכי תמה, הכי רקוב, הכי חשוך, ממנו יוצאת הגאולה, וזה בדיוק מה שקרה. משה שהוא גדל בבית פרו, ושם יצא המשיח שיוצא אותנו ממצרים, משה, ובעצם גם כאן, בנבואה הזאת, מהמקום החשוך הזה, משם יצא משיח בן דוד, משם תצא האמת ותצא הגאולה. שופטי ישראל באחרית הימים שופטים משפט אמת, ותהיה אמת נהדרת, ושר מרע משתולל, והרי בניו כי אין משפט, משתולל סוטה ושחל, מוליך יועצים שולל. רשי אומר משתולל על הבריאות, כל העולם אומרים עליו שוטה, היינו אך משתולל לשון שטות. השופטים מדברים ושופטים דבר שקר, וכל אנשי האמת מוקים ונשפטים במשפט שקר ורוע על ידי השופטים. אנחנו תלויים כולנו בשלטון שהוא מינות, שהוא עוכר ישראל, תלויים ברשע הזה, בערב רב הזה, שעושה רע ומתעלל בכולנו. פה מדובר על זה שבאמת הימים של הבריאה נמשלים למה שבאמת יקרה פה, ולמה באמת אנחנו היום, באלף השישי, מאז בריאת העולם, ואנחנו באלף השישי, ב-220 שנה האחרונות של אלף השישי, קרובים מאוד לביאת משיח, וכתוב שהוא לא יתמהמה. זאת אומרת, הוא יכול להקדים, יכול להתאחר ולבוא תוך 220 שנה שנותרו, אבל יכול גם להקדים. אם יהיו לו הסיבות, אם עם ישראל יהיה ראוי, ואני חושב שאם אנחנו נעשה את המעשים הנכונים, בעקבות זה שראינו את הסימנים, אנחנו מדברים עליהם היום, ונעשה את ההתעלות, נעשה את הגדלות, נעשה את הדרך הנכונה, להתקרב, להאמין, להיות מדויקים, להיות טובים, לעשות את ההשתדלות שלנו, להידבק באמת, בטוב, באחד, אז אנחנו נוכל להקדים את הגאולה, את המשיח, הרבה הרבה לפני עוד 220 שנה, ואנחנו לא סתם חווים את הסימנים של משיח. לא סתם. כנראה שבאמת אנחנו בקצה, ואתם יודעים שהרבה הרבה שנים אנחנו מתפללים בתפילת 18 לביאת המשיח, במהרה בימינו אמן, והרבה אנשים מתפללים באוטומט, ואני חייב להגיד לכם שאני כמי שמתפלל, כחוזר בתשובה, כל פעם שאני אומר את זה, אני אומר אמן, ואני מכוון לאמן, ואני מכוון לביאת משיח, ומצווה גדולה לכל יהודי בעולם, להאמין במשיח, להאמין במשיח שהוא אחד ויחיד, להאמין בביאת המשיח, ולייחל יום יום לביאת המשיח. וכשכולנו נעשה את זה, וכולנו נאמין, וכולנו נבין שזה לא סתם. זאת אמת צרופה. אז נהיה ראויים למשיח. סוד הדברים באחרית הימים, במה שאמור לעבור עלינו, זה קיבוץ גלויות שלב ראשון, יבואו חלק מעם ישראל, שלב שני יבואו כל עם ישראל, מכל מקום בעולם, אחרי זה הפרחת השממה בארץ ישראל, זאת אומרת ישראל תהיה באמת מקום מאוד מאוד פורח, ומאוד מאוד מלבב וצומח, אליהו הנביא יבוא לפה, דיברנו על זה, ימשוך את בן יוסף, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, משיח את בן דוד הוא הדמות המרכזית, אז תגיע מלחמת גוג ומגוג, שבעצם גוג הוא מלך מגוג, לפי הפרשנות של יחזקאל, גוג הוא מלך מגוג, גוג עדיין לא יודע בכלל שהוא הולך לתקוף את ישראל, התובנה תישתל בתוכו, מהקדוש ברוך הוא, בדיוק כמו שאנחנו יודעים שפרו רצה להוציא את ישראל כבר ממצרים, מהמכות, הוא אמר, יאללה, צאו ממצרים, וכתוב שהקדוש ברוך הוא הקשיח את ליבו. גרם לו, למרות שהוא רצה להגיד לא אשחרר אתכם בסוף, למרות שהוא רצה, גם פה הקדוש ברוך הוא יבוא, וזאת הנבואה ביחזקאל, שגוג, בעצם הקדוש ברוך הוא איתה בתוכו, את המחשבה, את התובנה, של אני יכול לכבוש, אני צריך לכבוש, ובעצם לשדוד את ישראל, שבימי אחרית הימים תהיה פה מקום מאוד מאוד בעיני כל הגויים, כי הוא יאסוף את 70 אומות עולם, בעצם יבואו לחמוד את ישראל, יבואו לרצות לשדוד את ה... נראה מה יהיה פה באחרית הימים, אם אנחנו באמת נהיה פה עם הרבה הרבה כסף, הרבה הרבה ממון, והרבה הרבה דברים טובים אולי, והתובנה תהיה גם במוחו וגם במוחות כל 70 אומות עולם, בעצם כל העולם כולו לבוא ולכבוש אותנו ולרצות לשדוד אותנו, לבזוד אותנו. זה לא יבוא מתוכו, זה יבוא מהשמיים, ואחרי זה ירתום את כולם, והם יבואו לפה ויוקו מכה נמרצת, מה שנקרא, ואחרי זה יבוא שלום עולמי, חיטטו חרבם למזמרות, וכמו שקראנו בנבואה, אז מתחדשת הנבואה, זאת אומרת, הנבואה הפסיקה בעצם לפני חורבן בית ראשון, הנבואה תחזור, ובעצם מהי הנבואה? הנבואה שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו ומנחה אותנו ומכוון אותנו כיצד לחיות ומה לעשות. בית המקדש, ברוך השם, בית המקדש השלישי, שכבר הנבואה ביחזקאל ניתנה, המידות, הפרשנות, כיצד, כל התיאור ניתן שם באופן מדהים. אז תבוא תחיית המתים, שזה דבר שבאמת יהיה מאוד מאוד קשה להכיל אותו, ויום הדין הגדול והנורא שהוא משפט לכל אומות העולם וגם לנו. שוב, הנבואה של אחרית הימים, הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים, והיה באחרית הימים נכון יהיה בית אדוני בראש הערים, ונשא מגבעות ונערו אליו כל הגויים, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל אדוני, אל בית אלוהי יעקב, ויראינו מדרכותיו, נלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. באחרית הימים, כל העם שיבוא ללחם בנו, כל העמים, רובם ימותו פה, בעצם ברעידת אדמה קשה שתהיה פה, ובמגפה קשה, ובמלחמות בינם ובין עצמם, רובם ימותו, ומי שיבואו ואותם אנשים מהעמים בעולם, שיבינו סוף סוף שכל מה שהם האמינו בו זה כלום. זה הבל הבלים, ויש רק את האמונה בקדוש ברוך הוא. כולם יבינו את האמת, וכולם יבואו לפה ויגידו אנחנו מאמינים בשם. ומציון תצא תורה, וירושלים תקבל את כולם, כולם יבואו לכאן, כולם יאמינו בשם. משיח בן דוד יהיה השופט של כל העולם כולו. ולא תהיה פה מלחמה בין אף אחד, כי כולם יאמינו במשיח בן דוד שישפוט את כולם, וישפוט במשפט צדק, ולכן לא תהיה סיבה לריב אף אחד. לא על אדמות ולא על רכוש ולא על כל דבר, כי יאמינו במשיח בן דוד, יאמינו בצדק האלוהי, והכל יהיה פה חופש ושלום וצדק ויופי צרוף. אליהו הנביא שדיברנו עליו, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא, וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי יעקב אשר בא ישבו בה אבותיכם וישבו עליה המה ובניהם ובני בניהם עד עולם, ועבדי דוד נשיא להם יהיה לעולם. כמו שאמרנו, כל האומות יבואו לפה, כל עם ישראל יבואו לפה, ועבדי הצאצא של דוד המלך יהיה להם נשיא לעולם, הוא יימשך כמשיח על כולם. כי עמים רבים ישבו בני ישראל, אין מלך ואין שר ואין זבח ואין מצבה ואין אפוד, וטרפים אחר ישבו בני ישראל וביקשו את אדוני אלוהים ודוד מלכם, ופחדו אל אדוני ואל טובו באחרית הימים. כולם יאמינו בשם, כולם יהיו כמהים אל השם, וכולם יאמינו באמונה שלמה. ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים, וחיטטו חרבותם לעתים, חניתותיהם למזמרות, ולא יישא גוי גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה, כי הקדוש ברוך הוא יהיה פה, ובית המקדש יהיה פה, ומשיח בן דוד יהיה מלך על כולם. שוב, יהיה שלום בעולם, יהיה את בית המקדש, ערב רב, מה שדיברנו, שבעצם מה שמעכב את הגאולה, וזהו, פה בעצם דיברנו על זה שבעצם ערב רב מעכב פה את כולנו. פה מאוד מאוד חשוב, והיה בכל הארץ נאום אדוני פי שניים בה יקרתו, יגבעו, והשלישית יוותר בה, והבאת את השלישית באש וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב, הוא יקרא בשמי ואני אענה אותו, אמרתי עמי הוא, והוא יאמר אדוני אלוהי. בעצם מדובר פה על מה שבעצם קורה פה באחרית הימים, מבחינת עם ישראל וכל העולם כולו, שבני ישראל יעברו, עם ישראל והעולם כולו יעברו, ניסיונות קשים, שכל התכלית שלהם זה להבדיל, בין עם ישראל עם הניצוץ האלוקי לבין ערב רב, ואותו שני שליש של ערב רב, יגברו, ימותו, יחרטו, יגברו, והשלישית הנותר, השליש הנותר, הקדוש ברוך הוא יצרוף אותם באש, כצרוף את הכסף, הוא יבחון אותו כבחון את הזהב, זאת אומרת, הוא ינקה אותם מכל החטאים ומכל הדרכים הלא טובות, יצרוף אותם כצרוף זהב ויהפוך אותם לדבר הכי נקי. כבחון את הזהב, נקי מכל רבב, מדויק ונקי. עם שראוי לקדוש ברוך הוא, עם שיגיד אדוני אלוהי, עם שיאמין באמונה שלמה בקדוש ברוך הוא, אנחנו נהיה עם לאלוהים והוא יהיה אלוהינו. וזהו, זה השידור עצמו. אז אנחנו בעצם בשידור הזה ראינו כולנו שאנחנו עוברים באמת ימים מאוד מאוד קשים, אנחנו מוקים על ידי השלטון, ואנחנו נרדפים על ידי השלטון, אנחנו לא מצליחים להקל, איך השקר פה מוצג בריש גלי, כאילו בצורה חוצפנית ומתועבת, וכולם משתחווים לו, ואיך אנשים נבונים לא מצליחים לראות את האמת, למרות שהיא כאן, ובאורות צבעוניים, ובמה כל כך מכובדת, ובכל כך הרבה מסרים, שהם לא מצליחים לראות אותם. עקבי דמשיח ודמשיח עקבות משיח, זה כדי להסביר לכולנו שאנחנו פה ימים של משיח. אנחנו פה בימים מאוד מאוד קשים, שבהם הקדוש ברוך הוא מבדיל בינינו לבין הערב רב. אנחנו מוקים ונרדפים על ידי הערב רב, ואנחנו צריכים להיות שמחים שאנחנו מובדלים ממנו. הערב רב הוא מגעיל ביותר, זה אנשים מאוד מאוד נמוכים, מאוד שפלים, שמסוגלים לעשות דברים מאוד מאוד רעים, ואנחנו רואים אותם וחווים אותם. כשנבין כולנו וכשנדע כולנו שזה מה שקורה פה, אז נדע כולנו להבין לאן פנינו מועדות, מה אנחנו צריכים לעשות כדי לקרב את הגאולה, כדי לקרב את בו משיח. וכאן, זה כבר נושם, זה כבר מבעבע, והתפקיד שלנו כדי לקדם ולברך את הגאולה, ולפרוש שטיח אדום לפניה, זה להיות אנשים ראויים יותר, להיות אנשים שעושים את ה... את מה שנדרש מהם, את מה זאת אומרת, מקדמים את הגאולה בזה שהם עושים את כל מה שצריך כדי להיות ראויים, כדי להיות אנשים מספיק טובים, מספיק מדויקים, מספיק מאמינים, כדי לקדם את המשיח. כי אם הוא באמת מזקק אותנו, ואם הוא באמת צורף אותנו, ואם הוא באמת מבדיל בין השליש לשני השליש, אז השליש צריך באמת להיות מאוד מאוד מדויק, מאוד מאוד מואר, מאוד מאוד בהשתדלות, מאוד מאוד בלנקות את עצמו, מאוד מאוד בלעשות עבודה פנימית, מאוד מאוד בלקרב את כל העם לדרך השם, לדרך האמת, לדרך הישר, להיות באמת ראויים. כתוב אדוני אלוהיכם אמת, המקום האמיתי, הדרך של האמת היא המקום הנכון והמדויק ביותר שלנו כבני אדם, כאנשים, להיות טובי לב, לרדוף את הצדק, לרדוף את האמת, להיות יראי שמיים, להאמין בקדוש ברוך הוא, להאמין בגאולה, להאמין שהקדוש ברוך הוא האחד והיחיד, אין בלתו ואין בלעדיו, לדעת להסתכל על התפל ולהבין שכל הכסף והרדיפה אחרי הבצע וכל ה... עולם השטות הזה שמציף אותנו, כל העולם החומרי הזה, אוהב אל הבלים, להסתכל ולהבין את הרוח, ואת הקדושה, ואת הדיוק, ואת האמת, כל אחד בדרכו, וכל אחד באמונתו, וכל אחד לעשות את הדיוק שלו, ולהתפלל, ולהאמין. ואני רוצה להגיד לכם דבר לסיום, שאני למדתי אותו, והוא מאוד מאוד חשוב. פנו אליי לא מעט אנשים ואמרו לי, עוד תקשיב, בזכותך אני שומרת שבת. בזכותך אני קורא תהילים, בזכותך אני התקרבתי אל האמונה ואל הדת. ואני רוצה להגיד לכם שאמרו חכמים, שדווקא אנשים שהיו לא במקום נכון, ולא במקום המדויק, ולא שמרו שבת, ולא שמרו מצוות, ולא שמרו כלום. הצעד הקטן הזה שלהם, פותח שערי שמיים. דיברנו על השופר הזה, שאנחנו תוקים בשופר ורוצים לפתוח את שערי שמיים. רוצים להגיע ולפתוח את הדרך אל השם. שמע תפילתנו, שמע זעקתנו. והמקום הזה שבו אנשים, לא נגיד שיהיו רשעים גמורים, אבל אנשים שלא יהיו אנשי אמונה, עושים את הצעד, פותחים את הלב, מתחילים להאמין, הצעד הקטן הזה, הוא עולם ומלוא. איך אמר הקדוש ברוך הוא, תפתחו לי פתח כחודו של מחט, אני אפתח לכם עולם ומלואו, עולם ומלואו באלף. ואני חושב שזאת ההשתדלות שכולנו נדרשים, שהרבה הרבה אנשים, אני רואה שהם עוקבים אחרי הפוסטים שלי, ועוקבים אחרי מזמורי תהילים, ועוקבים אחרי פסקאות שאני שם מתוך תפילות, שמרגשות אותנו ומדייקות אותנו, אנשים פתאום מרגישים את השינוי שחל בתוכם. זה מקרב משיח. אתם לא חייבים להפוך לצדיקים גמורים. יש דרך שכולנו צריכים לעשות. והדרך מתחילה במדרגה הראשונה. תעלו במדרגה הראשונה, ובום, ייפתחו שערי שמיים. כי תבינו, כאילו, מה רוצה הקדוש ברוך הוא? הוא רוצה לראות את הלבבות שלנו, הוא רוצה לראות את אותנו נפתחים, את אותנו משתדלים, את אותנו מאמינים. הוא רוצה לראות. וכשאנחנו שם, אנחנו שם. וכמה כבוד וכמה שמחה אנחנו עושים כשאנחנו באמת מביאים את הכל ממקום נקי. מקום נקי, מקום של אמונה, מקום של להבין ולהאמין. יש דרך אחת, אלוהים אחד, גואל אחד, מושיע אחד, דרך אחת לנו ולכל העולם כולו. אני רוצה להתפלל ולברך את כולם שבעזרת השם יבוא הקדוש ברוך הוא במהרה בימינו, יבוא משיח בן דוד במהרה בימינו, ויגאל את ישראל ויגאל את העולם כולו, ונראה כולנו כמה שיותר מהר את הגאולה ואת הדרך הנכונה ואת השמחה ואת ההתעלות, שנזכה כולנו לימים טובים ומתוקנים, ימי גאולה, ימי משיח, ימי בית מקדש. וואו, וואו. אמן, כן יהיה רצון. תודה לכל מי שצבע בתוכנית. אני מאחל לכולנו רק צורות טובות. סוף שבוע נעים. שבת שלום. ונתראה בהמשך.